הראשונים כבר עמדו על סתירה לכאורה שיש במושג סתירה. המושג ספירה נושא בתוכו שתי הוראות, שתי משמעויות שהן סותרות זו את זו. המובן הראשון של מושג ספירה זה הגבול, מלשון ספר, וזה המובן הבסיסי שסופרים בדרך כלל, פשוט. אז כל ספירה נעשית כדי לדעת את סכום המניין של אותו דבר הנספר. אותם דברים נספרים, זאת אומרת. אני סופר כדי לדעת כמה יש בידי. זאת אומרת, מה שמעניין אותי זה הסכום. כלומר, הספירה היא התפיסה של הגבול שיש בדבר. עד לאן זה מגיע? כנגד זה, כמורים הראשונים, המושג ספירה, אז יש לו עוד שורש, עוד מקור. מה שכתוב בפסוק, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, אדמו עצם מפנימים ספיר גזרתם, שכתוב בספר איכה. ספיר גזרתם זה דבר, המובן ספיר, אז עניינו של המושג הזה זה דבר שאפשר לראות דרכו. זאת אומרת, דבר שהוא לא חוצץ בפני ראייה מעבר, אפשר לראות דרכו, זה עניינו של ספיר. ובראשונים כתוב שהספירה כוללת בתוכה את שני המשמעויות האלה גם יחד, גם זה וגם זה, שניהם נכללים במושג ספירה, ספור. נמצא אם כן שיש בידינו שתיים שהם נראים כסותרים זה את זה, מוציאים זה את זה. כאשר אדם סופר והוא מתעסק בכניסה לתוך גבול, בכניסה לתוך מערכת ספר, זה עניין אחד. עניין שני יש בספירה, עניין שני יש בספירה שיש בה להפך, יש בה עניין הפוך, שהוא התפיסה מעבר, על ידי הספירה בעצמה. כאשר אדם מספר סיפור, אז הסיפור עניינו להוציא לאור, לגלות דבר שאינו גלוי, והוא מתגלה על ידי אותו סיפור. אותו סיפור מגלה דבר, אבל הגילוי הזה עצמו נעשה על ידי סיפור. סיפור הכוונה, אני חייב, אם אדם ינסה לספר סיפור וישמיט את הגבול שבסיפור, אלא שהוא יוציא אותו בצורה של בלי גבול, כל הוצאה של בלי גבול, אז היא תמנע את האפשרות שהסיפור יהיה מסופר, זה ברור. נמצא אם כן שהסיפור יכול, הוא אפשרי להיות מסופר רק מכוח שני הדברים האלה גם יחד. היינו, הגבול שאני מכניס את המשפטים, אני מגביל אותם, אני מסדר אותם בסדר של זה אחר זה, זה בצד זה, וכל אחד מסודר במקומו, זה עניין אחד של הסיפור. מתוך כך נובע שאני מוציא לאור את אותו דבר שרציתי לומר. כלומר, האפשרות להשקיף מעבר, אז היא חייבת לבוא על ידי אותה מערכת גבולית. אחרת, אז אני לא אוכל. אם אני לא אספר את הסיפור לפי כל הכללים, במשפט עוקב אחרי משפט, משפט מסודר בצד משפט, ואני אלך, אני אומר את הדברים לפי סדר, מוקדם, אחר כך יותר מאוחר, אחר כך שוב יותר מאוחר, באופן שהדבר כולו יסתדר בגבולותיו, אז אני לא אוכל להוציא את הסיפור הזה לעולם. נמצא שבמילה הזאת גם בסיפור וגם בספירה. אז מונחות כאן שתי המשמעויות האלה. היינו, שתי המשמעויות גם יחד, והן להפך, לא רק שהן לא מוציאות זו את זו, אלא שהן חייבות לבוא ביחד, חייבות לבוא זו בצד זו, כי אחרת לעולם לא תתקיים המשמעות הזאת של סיפור, מלשון ספיר גזרתם, או מלשון כמעשה לבנת הספיר. זה לעולם לא יתקיים אם לא נכניס את עצמנו לתוך הגבול של הסיפור. אנחנו לא נשים את עצמנו בתוך הספר, בתוך הגבולות של הסיפור, והגבולות של הסיפור הם שיביאו אותנו למצוא את אותו, הם שיביאו אותנו לשם, הם שיביאו אותנו לראות מעבר. זה מובן גם עניינה של הספירה, ועניינה של הספירה שוב כולל בתוכו שני דברים. כל ספירה באשר היא, אז היא כוללת בתוכה שני דברים. ידיעת הסכום, זה עניין פשוט, העניין ההתחלתי של ספירה. אדם סופר את מה שיש בידו כדי לדעת כמה יש בידו. זאת אומרת שעניינה של הספירה הוא להגיע לסכום, לאותו סכום סופי שאליו אנחנו רוצים להגיע, אליו שואף אותו סופר שלשם הוא רוצה להגיע. זה עניין אחד. עניין שני זה העמדת הדברים בסדר מסוים. זאת אומרת, כל מי שרוצה אך ורק להגיע לתכלית, זאת צורה אחת של ספירה, צורה פשוטה יותר. אבל יש בספירה גם העניין הזה של העמדת כל דבר בסדר נכון. זה אחד, זה שני, זה שלישי, וכל דבר ודבר מסתדר במקומו המתאים. באופן כזה אתה יכול להגיע עד לאותו מקום שאליו אתה מגיע, עד לאותו סכום סופי. העניין הזה של ספירה הוא עניין נוסף. העניין הזה של ספירה הוא פועל להפך, הוא הערה של כל דבר ודבר, והוא שם אותו במקומו. דיברנו פה בשבוע שעבר על על עניין העומר. הזכרנו פה את דברי הגמרא, שבזמן שהאדם עובר, בזמן שהאדם עוד במערכת שאנחנו מדברים עליה, כשהאדם עובר זה נקרא שהוא נמצא לפני הקציר. אז כשהאדם עובר, אז הוא נמצא בתוך מצב שבו הוא קשור לאותו שורש, ומכוח זה אז נר דלוק על ראשו והוא צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כאשר הוא נקצר, כאשר הוא נתלש מאותו שורש שבתוכו הוא צומח, הוא נתלש ונהיה כאילו מציאות נפרדת, כאילו מציאות בפני עצמה, אז הוא עובר למערכת אחרת, למערכת זמן אחרת, לסדר אחר, לצורת קיום אחרת, הוא נמצא בצורה אחרת. וכך עד שהוא קלה, וקלייתו מחזירה אותו שוב לאותו מצב שבו הוא היה בנקודת ההתחלה. בגמרא, בהמשך דברי הגמרא, כתוב כך. הזכרנו, דיברנו פה על ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים, מווה אומר אלו ירחי לידה. ומלמדים אותו כל התורה כולה, וכיוון שבא לאוויר העולם בא מלאך וסותרו על פיו ומשככו כל התורה כולה, שנאמר לפתח חטאת רובץ, ואינו יוצא משם, הוא לא יוצא לאוויר העולם עד שמשביעין אותו, שנאמר כי לי תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. כי לי תכרע כל ברך זה יום המיטה, שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי אפר. תשבע כל לשון זה יום הלידה, שנאמר נקי חפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה. ומהי השבועה שמשביעין אותו? תהי צדיק ואל תהי רשע. וכל, כמו שכתוב כאן בדברי הגמרא, סדר הדברים הוא כך. דבר יוצא לאוויר העולם, אדם יוצא לאוויר העולם, צורת היציאה לאוויר העולם היא כזאת: הוא נולד ויוצא לאוויר העולם ושוכח לגמרי את כל מצבו הקודם. מצבו הקודם, אותו מצב שהיה באותם ירחים שאין בהם שנים, באותה מערכת זמן, הוא נמצא שם, ושם הוא יודע הכל, הוא רואה הכל, הוא משקיף מסוף העולם ועד סופו. כשהוא יוצא הכל נשכח, מה שנשאר בידו, נשארת בידו השבועה שמשביעים אותו. מוציאים אותו לאוויר העולם עם שבועה, שבועה, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה, תהיה בעיניך כרשע. זאת אומרת, האדם הוא מושבע ועומד מעיקר תולדתו, משביעים אותו, והמשביעים אותו הזה הוא עניינו לעשות אותו למחויב, והוא תמיד צריך להיות מחויב מעבר למה שהוא מבצע, מעבר למה שהוא עושה. זאת השבועה. בכלל השבועה מונח גם זה שאפילו כל העולם כולו אומרים לו צדיק אתה, היה בעיניך כרשע, כי הוא יותר, לעולם הוא מחויב יותר, לעולם. זאת השבועה שמשביעים אותו. משביעים אותו עניינו שעושים אותו למושבע, עושים אותו למחויב, וכאשר הוא מחויב אז לא יעזור, אפילו כל העולם כולו אומרים לו צדיק אתה, דהיינו יצאת ידי חובתך, היה בעיניך כרשע, והדבר הזה שייך לעצם השבוע, זאת עצמה של השבוע, דהיינו באופן כזה הוא נעשה מושבע ועומד, כך הוא נשבע. זאת השבועה, השבועה היא שהוא מחויב, והשבועה הזאת פועלת עד שהוא מגיע למצב שהוא סוף הדרך. תשבע כל לשון, זאת היציאה על הדרך. תכרע כל ברך, זאת זה סיומה של הדרך, זה סוף הדרך. תכרע כל ברך, תכרע כל ברך זה יום המיטה, תשבע כל לשון כתוב בגמרא זה יום הלידה. תשבע כל לשון, זאת היציאה על הדרך. תכרע כל ברך, זאת החזרה, חזרת השליחות, זאת חזרת השליחות למשלח. תכרע כל ברך, חזרה. כמה מילים על העניין של שבועה, כמה מילים. כבר כתוב בכל הראשונים, הרמב"ן באריכות מדבר על זה, זה פסוקים מפורשים למעשה, שהשבועה שורשה בשבע. מצד דקדוק לשון הקודש אז היה יותר מסתבר שהאדם יהיה שובע ולא נשבע, ככה היה יותר מסתבר, משום שהאדם הרי פועל משהו, הוא עושה משהו כדרך שהוא נודר, הוא לא מעמיד את עצמו במצב נפעל. למה הלשון נשבע? נשבע כלומר שהוא שם את עצמו במצב שהשבועה כאילו חל עליו, יש משהו שחל עליו, הוא שם את עצמו תחת איזה מצב קיים, תחת איזה מצב קבוע, והוא עושה את עצמו כנפעל על ידו. צריך היה להיות לא כך, צריך היה להיות כדרך שכל המעשים האלה, כדרך שאדם מקדיש, כדרך שאדם נודר, כדרך שאדם פועל מה שפועל, אז האדם היה צריך גם להיות פועל שבועה. אני לא יודע איך פועלים שבועה, אבל בכל אופן המילה נשבע לא תופסת פה. המילה נשבע עניינה נפעל, זה משמעות המילה, משמעות המילה נשבע היא נפעל. למה השבועה באה בבניין נפעל ולא בבניין פועל? בניין, זה צריך היה להיות בבניין, בבניין הרגיל, בבניין קר. סדר הדברים הוא כזה, כך סדר הדברים בבריאה, כביכול בורא העולם ברא את הבריאה בצורה כזאת, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, אלה דברי ראשונים, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וינח ביום השביעי. היינו, סדר הדברים עד להגעה לתכלית, כולל ההגעה לתכלית בעצמה, אז הוא מסודר בסדר של שבעה. כך הסתדרה הבריאה, כך ברא בורא העולם את הבריאה. כלומר, סדר דברים שלם של פעולות אל תכלית, יחד עם התכלית שאליה צריכים להגיע, עם אותה תכלית מבוקשת, אז הדבר הזה הוא סדר של שבעה בעולם. שבעה זה מספר של כל מה שצריך להגיע עד לתכלית, כולל התכלית עצמה, שלשם להגיע. זהו הסדר של שבעה. כאשר אדם נשבע, אז עניין הדבר, הדבר הוא הראשוני, כשאדם נשבע, אז עניינו הוא שהוא שם את עצמו בתוך מערכת מחויבת מחודשת. זאת אומרת, מערכת מחייבת מחודשת. שם את עצמו בתוך סדר דברים שפעולותיו צריכות להביא לתכלית כזאת. כשאדם נשבע, אז כשאדם נשבע הוא לא יצר כאן שום קדושה חדשה, שום עניין חדש, אלא הוא יצר כאן חיוב. כלומר, הוא שם את עצמו בתוך סדר דברים שמחייב להגיע לתכלית הזאת. עניין הדבר הזה הוא זה נקרא שבועה. שבועה זה נקרא שהוא יצר כאן מערכת לעצמו של שבע, מערכת חדשה. המערכת הזאת נקראת, מכיוון שהמערכת הזאת קיימת בעולם, היא נמצאת בעולם, אז האדם לא יכול ליצור אותה מעצמו, הוא יכול להכניס את עצמו תחתיה. זאת מערכת בעולם שהיא קיימת. המערכת הקיימת בעולם היא שהעולם כולו הוא עולם שהוא מושבע, הוא עולם שהוא מכוון לאותה תכלית. הוא כולו, כל ששת הימים כולם הולכים לקראת שבת. העולם כולו מסודר בצורה של שבועה. העולם כולו מחויב ומכוון לתכלית הזאת, לאותה תכלית שאליה הוא צריך להגיע. כשהאדם, התורה גילתה, כשהתורה חידשה, כשהאדם יכול לחדש על עצמו סדר כזה ולשים על עצמו מחייב חדש, עניינו הוא שהאדם הוא בר הכי לשים את עצמו תחת מערכת כזאת. זה מן האפשר, זה ייתכן, אפשר לו לאדם להיות נשבע. נשבע זאת אומרת שאפשר לו לאדם להיות נפעל על ידי אותה מערכת באותו דבר שבו הוא רצה, שבו הוא החליט, כהלכות שבועה. זאת אומרת, אם הוא עשה משהו כפי דיני שבועה, אז כך חל, כך קרה. כשהאדם נודר, אז הוא פועל כאן משהו חדש. הנדר אין עניינו בחיוב, עניינו של הנדר הוא בחלות המחודשת שחלה על ידי הנדר. כשאדם מקח, כשאדם מקדיש, כך כשאדם נודר, הוא יצר חלות חדשה. בשבועה האדם לא יצר שום חלות מחודשת, אין כאן שום חלות מחודשת. יש כאן כניסה לתוך מערכת חיוב, מערכת מחייבת, והמערכות המחייבות בעולם נמצאות. וכשהאדם מושבע ועומד, אז הוא מושבע ועומד ולא יכול להוסיף שבועה על שבועה, כי הוא כבר מושבע ועומד. כשהוא מושבע ועומד, אז הוא לא יכול כעת להיות נשבע שוב, כי הוא כבר נמצא שם, הוא לא פעל כלום בשבועה, הוא כבר נמצא שם, הוא מחויב כבר. ובלשון חכמים הוא מושבע ועומד. שבועות לעולם באות בלשון נפעל, מושבע, נשבע. אין לנו שובע בלשון תורה, בלשון חכמים. אין דבר כזה. זו כל יצירה שאני יכול ליצור. אני לא יוצר פה את הדבר הזה, אלא אני מכניס את עצמי לתוך מערכת קיימת באותם דברים שבהם רציתי להישבע. נמצא שהמערכת הקיימת היא מערכת של שבועה בעצם. זאת המערכת של אותם שבעה שברא בורא העולם. העולם כולו מכוון, הולך, אבל הוא מכוון לגמרי. אז כשהאדם שם את עצמו באותו דבר שבו הוא רוצה, שם את עצמו בתוך המערכת הזאת, אז הוא נשבע. כשהאדם יוצא לאוויר העולם משביעים אותו, והשבועה שמשביעים אותו היא היי צדיק ואל תהי רשע. זאת אומרת, אתה חייב, אתה מחויב, סדר הדברים שלך, אותה מערכת שבעה שבתוכה, לתוכה נכנסת, ובה אתה נמצא, בה אתה צועד, נקרא לזה כך, שוב, האדם נברא בשביל להיות קיים, לחיות את ימי שנותינו בהם 70 שנה. ומשביעים אותו, משביעים אותו, מוציאים אותו לאוויר העולם ומשביעים אותו, היה צדיק ואל תהי רשע, כך תחיה. תהיה צדיק ואל תהיה רשע, תהיה מכוון. ועניינה של השבועה הוא בלהיות מחויב, משום שהדבר הזה הוא מעיקרה של השבועה, זה עצמה של השבועה. ואפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה יהיה בעיניך כרשע, דהיינו לעולם תהיה מחויב, לעולם, לעולם אתה, אל תצא מחיוב, לעולם אתה לא פתור, אתה מושבע, מושבע. וכך הולכים הדברים לאורך כל ימי שנותינו בהם 70 שנה עד ליום של כלי תכרה כל ברך. כלי תכרה כל ברך זה יום המיטה. אז באותו זמן אז האדם מגיע חזרה למקום שממנו הוא נשתלח הוא חוזר למקומו ואומר לבורא העולם, אומר אשרי מי שיכול לומר, אומר לבורא העולם עשיתי שליחותך, חזרתי. החזרה הזאת נקראת תכרה כל ברך. כך זה אצל כל אדם פרטי, זה מובן. וכך סדר הדברים בהולדת של כלל ישראל. להפך, זה מתחיל מפה. יום הלידה של כלל ישראל הוא, כמו שכתוב מפורש בפסוק, יום הלידה הוא אותו יום של יציאת מצרים. ומולדתך ביום הולדת אותך. באותו יום שנאמר עליו בפסוק, ומולדתך ביום הולדת אותך, עד ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. זה באותו לילה. אז הייתה ההולדת. ובהולדת השביעו אותה. משביעים אותה. ואנחנו מושבעים באותה הולדת. נעשינו מושבעים באותה הולדת. הקיום של המושבעים באותה הולדת זה הקיום של הספירה. זה בדיוק אותם שבעה שבועות תספור לך. כאן נמצא התהליך של ומשביעים אותו ויהיה צדיק ואל תהי רשע. תהיה מכוון, מכוון אך ורק לאותה תכלית, אך ורק לאותו מקום. תספור אך ורק לאותו מקום. וזה עד לרגע של כלי תכרה כל ברך. כמה מילים על משמעות של תכרה כל ברך, במה זה שייך למיטה. הגמרא בסוף פרק כמה דבבה כמה בדף תזיין כתוב בגמרא שדרו של אדם לאחר 7 שנים נעשה נחש. 7 שנים אחר מותו השדרו, עמוד השדרה שלו הופך להיות נחש. כך כתוב בגמרא, שדרו של אדם אחר 7 שנים נעשה נחש. אומרת הגמרא, והנה מילי דלא קרה ומודים. בתנאי, רק שדרו של מי נעשה נחש אחר מותו. רק שדרו של זה, עמוד השדרה של זה, שלא קרה ומודים. רק כזה שלא קורע ומודים, אז שדרו נעשה נחש. עניין הדבר הוא, שדרו של אדם זאת קומתו. זאת אומרת, זה מה שמעמיד אותו כבעל קומה, כעומד על רגליו, עומד על עומדו, זה נקרא שדרו. קומתו של אדם, אם היא מעמידה את עצמה כנגד רצונו יתברך, אם היא מעמידה את עצמה כקומה בפני עצמה, קומה לעצמה, דהיינו הוא לא קורע ומודיע, הוא לא מודה והוא לא קורע ומודיע, לא מתקיים בו וכל קומה לפניך תשתחווה, הוא לא קורע ומודיע. שדרה כזאת, קומה כזאת, מולידה נחש. זאת אומרת, קיום כזה, צורת אדם כזאת, שוב, הכוונה היא, קומה של אדם עניינה צורת קיום של אדם כאדם בפני עצמו. הוא עומד כאדם בפני עצמו, והוא קיים. מה שמשתייר ממנו, מצורת קיום כזאת, מה נשאר בעולם? נשאר בעולם כוח רע. ש... שדרו של אדם נעשה נחש. שבע שנים זה לוקח, משום ששבע שנים הם ימי עיבורו, כבר אומרים את זה המפרשים, משום שאלה הם ימי עיבורו של נחש. זה זמן עיבורו, זמן הולדת של נחש זה שבע שנים. וכאן הדבר מתחלק לשניים. אם כעבור שבע שנים, זאת אומרת אם 70 שנותיו של אותו אדם הם בקיום השבועה, זאת אומרת הוא הלך בתשבה כל לשון אל כלי תכרע כל ברך, אז הוא קרא במודים. אז כעבור שבע שנים הוא לא נעשה נחש, משום שהוא מה שהוא, הוא אדם, הוא אדם, הוא אדם שנמצא בתוך סדר זמן שעובר מתשבה כל לשון לתכרע כל ברך. הוא קרא במודים. אדם ששם את עצמו במצב שהוא לא הולך מתשבה כל לשון לתכרע כל ברך, הוא לא קרא במודים, אז לאחר שבע שנים הוא נעשה נחש. זאת אומרת הסדר שממנו יוצא אותו סדר דברים, אותה תכלית שקיומו שלו מביא בעולם, זה נחש, זה נחש. הוא העמיד את עצמו במצב של ממנו, אז כעבור שבע שנים יצא נחש. זאת התכלית שיוצאת מקיומו, מקומתו, משדרתו של אותו אדם, שדרו של אותו אדם. והנמילי, אומרת הגמרא, זה לא קרה במודים. מי שלא קורא במודים, כך זה קורה. מי שקורא במודים, מי שקורא במודים, עניינו הוא שהוא הולך מלכתחילה הוא הולך על המסלול של תשווה כל לשון לקראת תכרה כל ברך. השתחוואה עניינה הודאה, ככה דין, כל מקום שחייבים להודות חייבים להשתחוות. הודאה והשתחוויה חד הן. הדבר הוא נורא אם זה שהוא פשוט עד, הוא פשוט עד לאימה, אדם שכל חייו הוא מחויב, כל חייו הם בסוד השבועה, אדם שנולד לתוך שבועה, חי את חייו בתוך שבועה, וכך הוא עובר את ימי שנותינו בהם 70 שנה. אדם כזה הוא מחויב, וכשהוא גומר את תפקידו אז הוא מחזיר אותו למשלח. זה עניין קריאה במודים. אדם שהוא לא בן תפקיד, אדם שהוא לא מושבע ועומד, אדם כזה, אז כאשר הוא נולד, הוא נולד להיות לבד, להיות לעצמו, להיות קיים. הוא לא מחויב לאף אחד, הוא לא מושבע, הוא פטור. אותה הודעה שאומרת שהדבר הוא לא שלי, הוא שלך. אני לא של עצמי, אני שלך. שדרה כזאת אינה נעשית נחש. זאת שדרה שחייתה את ה-70 שנה בסוד השבועה. אז כעבור שבע שנים היא ממשיכה להיות בשבועה שלה. היא הלאה. היא מכוונת לאותה תכלית. שדרה כזאת שלא קורעת במודים, שדרה כזאת עניינה, זה מה שהיא אומרת אותה שדרה. היא אומרת אני קיים לעצמי, אני לא מודה לאף אחד, אני לא מודה. במילים אחרות, אני לא מודה, תירושו אני כופר, אני לא חייב לאף אחד שום דבר, אני פטור, אני אדון לעצמי, אין מי שמשביע אותי, אין מי שמחייב אותי. לא קרה במודים. משדרה כזאת נעשה נחש. אחד מהשניים, או שאדם מקיים את שבועתו, או שמה שיוצא מאותו אדם זה כעבור שבע שנים נחש. כאן נמצאת הספירה, והספירה היא ספירה של שהיא כולה שבועה, כולה להיות נשבעים. זאת אומרת לשים את עצמנו תחת סדר של שבעה שבועות, ותחת הסדר הזה אנחנו שמים את עצמנו עד לאותו תכרע כל ברך, עד לפרחה נשמתם של מעמד הר סיני. מרגע ההולדת עד לרגע המיטה. זה כלומר, במילים אחרות, זה מפסח עד שבועות, מהלידה ועד המיטה. כלל ישראל נולד בפסח ועלה למרום בשבועות, מת בחג השבועות, והקדוש ברוך הוא הוריד בחזרה טל של תחייה והחיה אותנו, ומאז ואילך אז אנחנו חיים בצורת חיים אחרת. אבל יום הלידה ויום המיטה של כנסת ישראל זה מפסח ועד שבועות. כל משך הזמן באמצע זה משך הזמן של השבועה. השבועה הולכת ועוברת מרגע הלידה ועד לתכרה כל בר. זה יום המיטה. פרחה נשמתם, פרחה נשמתם, עניינו שחדלנו, אין לנו יותר קיום משלנו, אין לנו יותר את קיומנו שלנו כקיום בפני עצמו, קיום שלנו אין לנו. כך היה אותו תכרה כל ברך במעמד הר סיני. למדנו אם כן, אין שום אפשרות אחרת, הדרך היא אחת, לידה לתוך שבועה, שבועה לאורך כל הדרך. והאפשרות האחת והיחידה שהשבועה הזאת אומנם תתקיים, האפשרות האחת שהשבועה אומנם תתקיים, זה הסוד של קרא ומודים. רק באופן כזה השבועה מתקיים. נראה, ננסה להבין, ננסה קצת להבין, הדברים הם הרבה מעבר לנו, אבל אנחנו יכולים רק לגוע קצת קצת מרחקים גדולים. הדברים האלה, אם שהם גבוהים מאיתנו בהרבה, אבל הם עלינו חלים, עלינו הם חלים, אותנו הם חייבים, אלינו זה מדבר, וגם בנו זה יתקיים. אז לכן ראוי לנו לתפוס את כלשהו של קשר לגובה של הדברים. בין כל הכוחות שנמצאים באדם ישנו כוח אחד, וזה כוח שהוא כפי הנראה כוח עיקרי, כוח מרכזי. הכוח הזה נקרא הכוח להודות. הכוח הזה להודות, עניינו, התפיסה הבסיסית הפשוטה היא שהדבר שייך לי ואני בעליו, זה בידי. ככה ההבנה הראשונה אומרת, הדבר הוא שלי. להודות, כלומר להוציא דבר מעצמי, לבטל במידה מסוימת את עצמי ולהודות למישהו אחר. זאת אומרת, להודות שמשהו שלי הוא לא שלי, מה שמוחזק בידי, מה שהוא אני, זה לא שלי, זה של מישהו אחר, זה לא שייך אליי, זה של מישהו אחר. אותו אחד שאני מודה לו, זו פעולה קשה מאוד, קשה מאוד, גם להודות במובן של לומר תודה, וגם להודות במובן של הודעה, שאדם מודה כנגד כופר, מודה בבית דין, הודעת בעל דין וכדומה. שני המובנים האלה, אחד הם כמובן, כשאדם אומר תודה למישהו אז הוא מודה שהדבר הזה לא מגיע לי. אני לא אומר תודה למישהו שעושה דבר שהוא מחויב לי לעשות אותו. כאשר אותו אחד חייב לי את הדבר הזה, אז אני לא אומר לו תודה. לא אומרים תודה על השבת חוב, על דבר מחויב לא אומרים תודה. מי שכן אומר תודה על מה שהוא אומר, אז בדברים האלה הוא קורע מעל עצמו נתחים. זה לא שלי, זה לא מגיע לי, גם זה לא שלי, גם זה לא שלי, גם על זה אני חייב להגיד תודה, גם על זה אני חייב להגיד תודה. עד שהאדם צריך להגיע למצב כזה של כל הנשמה תהללך, על כל נשימה ונשימה אתה חייב להגיד תודה, אתה חייב להלל ולהודות על כל נשימה ונשימה. זה לא שלך, זה לא שלך, אתה לוקח דבר שהוא לא שלך, הוא גם לא מגיע לך, אין לך שום זכות עליו. אתה מקבל מתנה, זאת מתנה ורק מתנה, וזה כולו חסד. ומי שמבין כך, אז הוא בסוף בעצם, אז כל קיומו נהיה כאילו, כל קיומו נהיה כאילו דבר בטל, כן? הוא בעצם לא קיים, הוא בעצם לא מגיע לו כלום, זה לא הוא, זה הכל של מישהו אחר. אדם כזה משתחווה. ההשתחוואה היא ביטול הקומה לגמרי. אם כן, כשאדם משתחווה כלפי מישהו, עניינו שהוא בטל אליו. דהיינו, הוא אומר תודה על הכל. הוא מודה על הכל, מודה על עצם קיומו, על הכל. ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לך. על הכל. לא די בזה, לא די בזה. אלא שבהודעה נתחדש. וזה דבר דבר מאוד מוזר, אנחנו אומרים את זה פעמיים ביום לפחות. אם אנחנו לא שמים לב לעיקרו של דבר, בזמן ששליח ציבור אומר מודים, העם, מה הם אומרים? ששליח ציבור אומר מודים, מודים הוא אומר. אז מה אומרים העם? אמר רב, מודים אנחנו לך השם אלוקינו על שאנחנו מודים לך. זה עיקרו של מה שנקרא אצלנו מודים דרבנן. עיקרו של עניין, אנחנו מודים לך על זה שאנחנו מודים לך. רק מכיוון שאנחנו מכבירים מילים, אנחנו אומרים גם כי יתר המן דאמרים בגמרא, אז רק אנחנו פשוט לא שמים לב לעיקר הנוסח. מה אנחנו אומרים פה בעצם? כשהשץ אומר מודים, אז אנחנו אומרים מודים אנחנו לך, ומוסיפים ומוסיפים, ובסוף מסיימים סיום שאנחנו בעצם לא מבינים אותו, על שאנחנו מודים לך, ברוך כל ההודות. ובדרך כלל כל אחד ישאל את עצמו אם הוא יודע בדיוק מה הוא אומר. אבל כאן כתוב עיקר הנוסח. הנוסח בעיקרו הוא מודים אנחנו לך. השץ אומר מודים, ואנחנו אומרים מודים אנחנו לך, על שאנחנו מודים לך. רש"י, על שאנחנו מודים לך, על שנתת בליבנו להיות מודים לך, להיות דבוקים בך ומודים לך. אז אנחנו מודים לך על זה שאנחנו מודים לך. אני חושב שאין לדבר סוף. אם ככה, למה לא נעשה עוד פעם מודים לך על זה שאנחנו מודים לך, על זה שאנחנו מודים לך, שוב פעם, וכן הלאה וכן הלאה, ואיפה הגבול? מה? איזה מין דבר זה? למה לא שמענו כמותו ועוד דברים? למה לא מצאנו דוגמה לדבר הזה? מה עניינו של מודים אנחנו לך על שאנחנו מודים לך? אנחנו מודים לך על העובדה שאנחנו מודים לך. איזה טעם יש לזה? איזה טעם? מדוע זה? ולמה זה שונה מכל יתר הדברים? למה זה שונה מכל יתר הדברים? ננסה להבין. בזמן שאדם מודה, אז הדבר נראה כביטול קיומו של אותו אדם. ביטול קיומו, הדבר הזה הוא נגדי. קשה לי להודות. קשה לי להודות. נבדוק שוב את עצמנו ונראה, הדבר קשה מאוד. קשה מאוד להודות. אפשר להודות על מה ש... תודה, כן. אומרים תודה, כל מיני דברים חיצוניים, אבל כשהדברים נוגעים לעיקר הדבר, מאוד קשה להודות. קשה מאוד לאדם להוציא נתח מעצם קיומו ולהודות עליו. להודות, להודות זה לא שלי, זה לא מגיע לי. אין לי את זה, זה לא שלי בעצם. כל הדבר הזה הוא כולו חסדו של מישהו אחר. להודות ולמצוא בדבר הזה את עיקר הקיום, זה עניינו של מודים אנחנו לך על שאנחנו מודים לך. זאת אומרת, ההודעה הראשונה באה על כל מה שיש בידי. אז זה באה ההודעה הראשונה, זאת ההודעה בעצם. אני מודה על כל מה שיש, אבל ברגע שאני תופס, וזה בעצם, זה מזמורו של היום השביעי, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. את זה אומר היום השביעי. מה אומרת השבת? מה המזמור של יום השבת? מה השבת שרה? מה היא שרה? מה שרה השבת? מזמור שיר ליום השבת. יום השבת, היום השביעי שר את הכלי תכרה קובר, כלי תכרה קובר, והתכרה קוברך לא באופן שאני מבטל בזה את קיומי, אלא שאני מוצא בדבר הזה את עומק קיום. אני בדבר הזה עצמו אני קיים, זה מה שמקיים. להפך, להפך, ההודעה הזאת היא עיקר קיומי. טוב להודות, טוב להודות לשם. אין לנו, אלו שתי תפיסות שהן אחת לפנים מהשנייה. ההודעה הראשונה היא הודעה, אבל היא הודעה שגם מלאך רע על כורחו מודה. אפשר להביא אדם להודות נגד רצון, הוא לא רוצה בכך אבל הוא מודה, מה הוא יעשה? מה לעשות? אני מודה משום שההוכחות ההוכחות מכריעות, אין לי כוח, אני לא יכול לעמוד נגדם, אני לא יכול לפרוך את הטענות, אני לא יכול לפרוך את ההוכחות, אבל הדבר הזה הוא כולו נגדי, אני מאוד לא רוצה בדבר הזה, זה נגדי, זה נגד כל קיומי, אני לא רוצה. זה מודים אנחנו לך בלבד. עומק לפנים מזה, הרבה הלאה מזה, הרבה הרבה לאין ארוך, זה כבר לגמרי רחוק מאיתנו, זה כבר בעצם זה מזמור שיר ליום שכולו שבת ומנוחה, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת. ומה אומרים במזמור הזה? טוב להודות, טוב להודות. זו תפיסה חדשה של קיום, תפיסה של קיום מתוך הלהודות. זה לעתיד לבוא יקרה, אבל זה כבר קרה פעם אחת. הפעם שזה קרה היה באותה שבת של מתן תורה, פרחה נשמתם על כל דיבור ודיבור. וכביכול בורא העולם הוריד טל של דחייה והחייה אותה מחדש. אדם צריך להיות ערל כדי להבין שהיה כאן סיפור של מוות והחייה מחדש. סתם מתו והחיו אותה. זו תפיסה של עמי הארץ. ברור והדבר מובן מאליו, המוות היה מוות מתוך אותם דברים עצמם, והטל של תחייה, אותו טל שכביכול בורא העולם עתיד להחיות בו את המתים, שהוא התורה עצמה, כמו שכתוב מפורש הרי בגמרא, כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייב, אותו טל שעתיד להחיות בו את המתים זהו טל תורה. כי טל אורות תלך וארץ רפאים תפיל, כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייב. כלומר המיטה הייתה מאותו דבר והחיות הייתה שוב מאותו דבר עצמו. כאן בעצם, כאן בעצם יצא לאור לראשונה אותו אור נורא שנקרא מודים אנחנו לך על שאנחנו מודים לך. זאת אומרת אנחנו חיים בעובדה הזאת שנראית לכאורה כמו מוות, בזה גופה אנחנו חיים, אנחנו מודים על ההודעה. טוב לנו להודות, מזה אנחנו שואבים חיים, אנחנו מזה חיים. התפיסה הזאת, התפיסה הזאת, הכוח, סליחה, הכוח להחזיק באיזשהו אופן או להיות שייך באיזשהו אופן להכרה הזאת, כל מי שתואם את הטעם הזה, בקיצור מי שטעם אי פעם את הטעם הזה של מודים אנחנו לך על שאנחנו מודים לך, אז הוא, אנחנו מובטחים בו עד כמה שאפשר, אנחנו מובטחים בו שהוא מושבע ועומד והולך לקראת תכרה כל ברך. להבין היטב, אנחנו מעט מאוד יודעים, מעט מאוד מבינים. זאת אומרת, זה גם רוח יתרה, אנחנו הרבה פחות ממעט מאוד. אבל מה שלימדו אותנו רבותינו, שוב אני אצטט מילים, מה שרבותינו לימדו אותנו, בפסוק כתוב שאותם שבעת המידות, שכאשר הם מסודרים בצורה נכונה, אז הם מכוונים ומכוונים לתכלית, אז הם כתובים בפסוק ויברך דוד, והוא אמר לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח וההוד, כי חול בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה. אלו המידות המסודרות, אלה מידותיו כבר, שבהם הוא גילה את מה שהוא רצה לגלות בעולם, בהם הוא ברא את העולם, בהם הוא מנהיג את העולם, ובהם, כאשר הם נתפסות נכון, או כאשר בני האדם מתנהגים על פיהם, הולכים בדרכיו, דבקים במידותיו, אז הם מכוונים לתכליתם, אז הם מושבעים ועומדים. אלו שבעת המידות שהם האופן שבו ברא בורא העולם את העולם. זאת הצורה של הבריאה, זאת הצורה של ההנהגה. המידות האלה מסודרות כך שכל אחת ואחת מהם כלולה מכולם, וזה חייב להיות כך, כי אחרת, אז כל אחת הייתה כאילו פועלת בנפרד, בלי שום תאום עם היתר. תאום עם היתר עניינו שכל אחת ואחת יש לה קשר, זאת אומרת האופן שבו היא מתקשרת למידה, למידה השכנה שלה או השכנה היותר רחוקה, לכל יתר השם. הדבר הזה יוצר מכפלה של 7 כפול 7 שהם מידה, כמו שכבר הזכרנו פה. מידה זה הערך המספרי של המילה מידה, זה מנתת. פה הזכרנו את זה הרבה פעמים, זה דבר שכתוב בראשונים. מידה ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. הים זה אחד יותר ממידה. ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. הים עצמו הוא מעבר למידה. הים לא נמדד, לא נתפס למידה. אשר לא יימד ולא ייספר, ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. הים הוא מעבר למידה. המידה מגיעה עד לים, אבל הים הוא מעבר. והתורה ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. שוב, אני חוזר על מילים. זאת המידה, זה המספר שברא בורא העולם בעולם, וזה המספר שנמצא בעולם. אין מספר אחר, אין מספר אחר. כל יתר המספרים הם מכפלות של המספר הזה. שוב, אפשר להמשיך לספור עוד ועוד, אבל זה המספר שישנו בעולם בעצם, זה המספר שנברא בעולם. כל היתר הם המשכים, הכפלות, הוספות, אבל זה המספר הבסיסי שנברא בעולם, המספר שהוא מידה. שבעה, והשבעה כוללים בתוכם את, את מכפלת עצמם. מידה. כאשר האדם מגיע בספירה, באותה ספירה שהוא סופר ממתת, כך לימדו אותנו רבותינו, כשאדם מגיע לספירה שהיא היום החמישי בשבוע החמישי, שלפי סדר הפסוק אז עניינה הודעה כפולה, לפי סדר הפסוק, כך סדרו של הפסוק, הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח וההוד. אז כשמגיעים ליום החמישי, בשבוע החמישי, אז מגיעים למקום הזה שבו נמצאת הודעה כפולה. ההודעה הכפולה עניינה כך לימדו אותנו רבותינו. הודעה כפולה עניינה, מודים אנחנו לה על שאנחנו מודים, אחרת אין שום משמעות להודעה כפולה. זאת המשמעות האחת להודעה כפולה. הודעה כפולה עניינה מודים דרבנן, מודים אנחנו לך על שאנחנו מודים. כשמגיעים ליום הזה אז אנחנו מובטחים שמכאן ואילך זה כבר ילך כאילו מאליו. כאן כבר הדברים פשוטים יותר, אנחנו כבר הגענו למקום שאנחנו כבר מכוונים לכיוון. הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם. הגענו למקום שהוא כבר יביא אותנו בדרך ממילא אל התכרה כל ברך. רבותינו גילו לנו, ישנם למדבט תיבות בספר התורה, בפרשת בראשית, ישנם למדבט תיבות עד למילה טוב. הפעם הראשונה שכתוב טוב בתורה זאת התיבה הלמד ג' בספר התורה. כך גילו רבותינו, כל אחד יכול לספור את זה, התיבה הלמד ג' האות, המילה ה-33 בבראשית, המילה 33 בתורה היא טוב. ורבותינו גילו לנו שלמד ב' ועוד טוב זה ממדת. זה מה שגילו לנו, זה מה שאמרו לנו, אלה המילים שלימדו אותנו. כלומר עד כאן צריך לתרוע ולעבוד בזה אחר זה, עוד תיבה ועוד תיבה ועוד תיבה ועוד תיבה. כשהגעת לכאן זה טוב, היתר הוא בבת אחת. היתר הוא כבר כאילו מאליו, היתר כבר מסודר. מכאן ואילה כאילו אפשר לומר ניצרנו. שוב, הדברים האלה הם ציטוט ממה שלימדו אותנו רבותינו. המילה טוב בפעם הראשונה כתובה בתורה בויר אלוקים את האור כי טוב. כי ויר אלוקים את האור כי טוב. והטוב הזה הוא כמו שכתוב בחזר שרשי אומר טוב ראה שאין כדאי שישתמשו בו רשעים. אותו אור, אותו אור הוא ראה שאין כדאי שישתמשו בו רשעים. עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לו. כל מי שהגיע עד לטוב הזה אז הוא כבר הציץ באותו אור, הוא כבר ילך לאורו. מי שלא רואה אותו, זאת אומרת מי שהאור הזה נגנז ממנו, הרי זה מפורש בדברי חז"ל שאותו אור נגנז כדי שלא ישתמשו בו רשעים. זאת אומרת שלא מכולם הוא נגנז, הוא נגנז רק כדי שלא יעשה בו שימוש לרשעים. כלומר זה מפורש, הרי כתוב, מפורש כתוב בדברי חז"ל עצמם, זה מפורש כתוב בחז"ל, מובא בנפשחיים בשם הזוהר, שמקום הגניזה שלו הוא בתורה. אותו אור כי טוב שנגנז לצדיקים לעתיד לבוא, מקום גניזתו הוא בתורה. שם הוא נגנז, בתורה הוא נגנז. וכל מי שיגיע, כל מי שתורח, כל מי ששם את עצמו, מכוון את עצמו לקבל משהו מהאור הזה, להגיע אליה, אז הוא מאיר לו. מיום זה ואילך פסקה הגזירה, אותה גזירה שהייתה על ימי הספירה, ימי הספירה שלא קיימו אותם כדין. ימי הספירה הם ימים מחייבים, ימי ספירה שלא קיימו אותם כדין. מהיום הזה ואילך אין יותר זה. כמו שכתוב בראשונים, כמו שככה זה מובא בכל הראשונים וככה זה מובא גם בשולחן ערוך, אז תסקו מלמות. זה העניין, זה מה שרצינו לבאר היום. כל משך חיינו, כל משך הזמן שבו אנחנו קיימים, כל משך הזמן שהוא נמתח בין המשביעים אותו, דהיינו בין התשבע כל לשון לבין תכרע כל ברך, בין שני הזמנים האלה נמתחים 70 שנותינו, 70 שנות חיינו של כל אחד ואחד מאיתנו. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ומי שהולך את כל חייו, את כל 70 שנותיו כמושבע ועומד, הוא יזכה ויגיע. זה מובן מאליו, הוא יזכה ויגיע לשיר את אותו מזמור שיר ליום השבת שהוא טוב להודות לשם.